בוקר טוב. כתוב בשולחן ערוך, אחרי שאדם מתפלל וכבר קבע עתים לתורה אחרי התפילה וכל זה, מה סדר החיים שלו? זה מעניין אתכם. איך לסדר את החיים בצורה נכונה? אחר כך ילך לעסקיו, וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון. מדוע? כי העוני יעבירנו על דעת קונו. ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר אלא ארעי ותורתו קבע. וזה וזה יתקיים בידו. וישא וייתן באמונה. כל הדברים שלו. זה הכותרת של השולחן ערוך. המשנה ברורה מאוד מעריך בסוגיה הזאת. כיצד להתנהג בחיים. יש כלל גדול, הרמב״ם מביא את הדברים האלה, אדם צריך, לא צריך להיות קיצוני. לא צריך להיות קיצוני, בכל דבר. ללכת בדרך האמצע, דרך המלך. לא להיות קיצוני. על מה מדובר כאן? בוא נראה את המשנה ברורה, כשהוא מדריך אותנו כיצד לנהוג. ילך לעסקיו, והנהגת האדם צריך להיות הכל בדרך המיצוע. המיצוע הכוונה היא באמצע. לא יותר מדי ימינה, לא יותר מדי שמאלה. לא יקמץ יותר מדי, אבל גם לא יפזר יותר מדי. לדעת כמה לתת, לצדקה, לדברים כאלה ואחרים, אבל לא יפזר, לא להיות פזרן יותר מדי. וכן בכל המידות של האדם לא להיות קיצוני. רק יש שתי מידות שצריכים להיות מאוד קיצוני. לגלות לכם מה זה? דבר ראשון, גאווה. גאווה. רק הגאווה, יש עוד מידה אחת, קוראים לה כעס. שמה ממש להיות קיצוני, זאת אומרת, בכלל לא להיות גאוותן. מישהו מעוניין בדבר הזה? דרך אגב, רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, כשהוא מדבר על המידות בשערי קדושה, אז הוא אומר שהגאווה והכעס באים ביחד. איפה שיש גאווה, יש כעס. איפה שיש כעס, יש גאווה. אמר, שני הדברים האלה תהיה קיצוני. דיינו, מה זה קיצוני? להיות בעל מידת הענווה, כמו משה רבנו. איך יודעים האדם הוא ענו או לא? יש קנה מידה לדבר, לגלות לכם. סבלנות. אדם בעל ענווה הוא אדם בעל סבלנות. ככה הוא מסביר. משה רבנו, כתוב עליו ענו מכל אדם, וירשו אמר במקום, שפלן וסבלן. כמה צרות עשו לו, היה לו סבלנות. היה לו סבלנות. כן. כמעט 100%. פעם אחת הוא איבד את ה... והרביץ על הסבלן, הוא חטף כזה. אז זהו, קודם כל צריך אדם שיהיה לו מידת הענווה, שבא לידי ביטוי בסבלנות, ודאי וודאי שלא לכעוס. ומי שכועס פעם משהו כזה, יעשה תשובה, בסדר? מישהו כאן כעס פעם? מתי זה היה? לפני כמה שנים. ברצינות. מסכן. מסכן. תעשה תשובה. זה מה שהוא אומר. רק הגאווה והכעס יתרחק מהם עד קצה האחרון. כמו שאמר התנא, מאוד מאוד דבי שפל רוח. וכן בכעס הזהירו חכמנו ז"ל הרבה עליה. כל כועס, כאילו, כל הרעות באות עליו לחיים, מי שיש לו כעס. אז זה לגבי המידות שאדם צריך שיהיה לו, אדם ילך באמצע. לגבי עניין הפרנסה, אז צריך להבדיל בין שתי מדרגות. בין מדרגת רבי שמעון בר יוחאי, שכל כולו קודש, וכמו שהגמרא אומרת, מסכת ברכות. ובין רבי ישמעאל, שהוא אומר, צריך גם זה וגם זה, גם עבודה וגם גם תורה. על זה מעריך קצת המשנה ברורה. אלא יעשה רק כדי פרנסתו. הוא צריך להתפרנס. לא להיות עצלן ולא להיות בטלן. אלא אדם צריך לפרנס. אבל איך? אך בזה גופה צריך להיזהר מפיתוי היצר, שמפתהו שכל היום צריך להשתדלות של הרווחה הזו. אז זה היצר אומר לו. והעיקר שיתבונן בעצמו, מהו ההכרח האמיתי שאי אפשר בלעדיו. ואז יוכל להתקיים בידו, שיהיה מלאכתו הראי ותורתו עיקר. מדוע כי אין מעצור להשם להושיע ברוב, ברב או במעט. וישלח לו ברכה במעשה ידיו. דרך אגב, החפץ חיים עצמו היה לא רק נאה דורש, אלא גם נאה מקיים. ממה הוא התפרנס? הוא היה גדול הדור, אין ספק. עד היום, משנה ברורה וכל זה, חפץ חיים. אז ממה הוא התפרנס היהודי הזה? הייתה לו מכולת. מכולת. אבל הוא היה כל הזמן עסוק בתורה, בהרבצת תורה, בלהנהיג את עם ישראל וכל הדברים האלה. אבל מי היה במכולת? אשתו הייתה עובדת במכולת. הוא אמר לה, ככה כתוב בספרים, הוא אמר לה, תראי, את עומדת במכולת עד שתרוויחי את המנה היומית. נניח 100 שקלים או 200 שקלים, לא יודע כמה, אז קראו לזה רובל, זה אותו דבר, אותו פרנסיב. תעמדי, תרוויחי את הרווח הזה, תפסיקי לעבוד. באותו רגע את מפסיקה לעבוד, בא הביתה. זהו. ככה היה מתפרנס. למה הוא אומר, אדם צריך שיהיה לו כדי פרנסתו. יותר אני לא צריך, הוא היה אדם צנוע, אדם ענב. ואנשים בעיירה היו יודעים מזה, אז היו באים בבוקר השכם לקנות אשתי לחבי את המאה. במקולת, היה את הפדיון היומי בדבר הזה. וההפך, יש כאלה, מי שרוצה להתחתן כאן, ברצינות, אבל צריך גם פרנסה. אבל לצערי הרב, לפעמים אדם, הוא מאבד, והאמצעי נהפכת למטרה. הפרנסה, במקום שזה אמצעי לפרנס את הבית, נהפך למטרת חייו. הוא נהפך לביזנסמן. איש עסקים, הוא הולך בכל העולם ומרוויח, נהפך לעשיר וכל הדברים האלה. ובהתחלה, בצעדים הראשונים שלו בחיים, בחתונה, אחרי זה, הוא מבטיח לי שאני אפרנס אותך, בסדר. אבל אחרי כמה שנים, פתאום מוצא שאין לו לא משפחה ולא אישה ולא ילדים ולא שום דבר. למה? איפה הראש שלו? איפה הראש שלו? בביזנס. הוא הלך במטרה לפרנס משפחתו, והפרנסה נהפכה למטרה. והיש משפחה שזה הייתה העיקר, אז יש סיפור, הם מספרים על פורד. אתם מכירים את הסיפור על פורד? לא מכירים את הסיפור על פורד. לאותו, על אותו פרינציפ, על אותו עיקרון. יום אחד פורד, אבל פורד היה אדם עשיר מאוד, יש גם מכוניות על שמו, פורד. הוא היה כזה. ויום אחד הוא הולך על שפת האגם שם בארצות הברית, והוא רואה דייג. והדייג דג דגים. שואל אותו פורד את הדייג, תגיד לי כמה דגים אתה דג ביום? 3, לפעמים 5 דגים. מה אתה עושה עם הדגים האלה? אני הולך לשוק ואני מוכר אותם. פורד הוא אדם פיקח, מה אתם אומרים? חכם. אחרת הוא לא היה מולטי. אז אומר לפורד, לדייג, תראה, למה לך אתה יושב כאן על שפת האגם ודג לך כמה דגים? תקנה רשת. ברשת, במקום 5 דגים, יהיה לך 50 דגים. אומר לו, דייג, אבל האדם הזה, זה רעיון טוב, נזרוק רשת, יהיו לי 50 דגים. ואני אלך לשוק, ומה אני אעשה? אני אמכור 50 דגים, הוא יהיה יותר עשיר. כן. אומר לו פורד לדייג, הוא אדם פיקח פורד. אבל תראה, בחוף אין הרבה דגים, אבל אם תקנה סירה, קצת לעומק יותר של הגן, שם אתה זורק רשת, יש לך לא 50, 500 דגים ביום. מתפעל לבן אדם, מה אתה אומר? כל כך הרבה דגים. אבל אני אראה לך רעיון נוסף, הוא אומר. למה לך סירה אחת? תשים כמה סירות. כל סירה תביא 500. יהיה לך אלפי דגים כל יום. אז שואל אותו הדייג, אדם פשוט, בסדר, אז אני אמכור את כל הדגים ומה אני... אז תוכל לשבת לשפת האגם ולהדוק דגים בשקט. אומר לו האדם הזה, משמע אני צריך את כל זה? מספיק לי 5 דגים פרנסה, מספיק לי. זה המוסר הסכל של החפץ חיים כאן. הוא מביא את זה באופן פשוט. אדם לא צריך להיות, להחליף את היוצרות, לא להפוך את, את האמצעי למטרת חייו, ואת, ואת מטרת החיים באמת, כאילו... אז זה כלל גדול בחיים. אדם לא צריך להיות נשאב לפרנסתו, כשהוא מאבד את המטרה שהוא הלך להתפרנס ממנה, וזה את משפחתו. ואני מברך את כולם שיתחתנו וילמדו מהחפץ חיים.